ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף עין ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 17 שורות מלמטה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נחזור לדף עין עמוד א' למשנה בתחילת הפרק, ושם כתוב בין היתר פצוע דקה וקוד שפחה, הן ועבדיהם יאכלו ונשיהן לא יאכלו. למה? כי פצוע דקה הרי אסור לעבור בקהל, ואנחנו מדברים כאן על פצוע דקה שהוא כהן, והאישה שהתחתן איתו, הרי יש כאן איסור, וכשהוא בא אליה שהוא מגשים את הנישואין על ידי כך שהוא בא עליה, אנחנו מדגישים כאן הביאה בניגוד ל אירוסין, עוד מעט אנחנו ניגע בעניין הזה. כשהוא בא אליה, היא מתחללת, היא הופכת להיות חללה, הרי זו ביאת איסור, וזה הופך אותה לחללה, ובכך היא נפסלת, או אסורה, נאסרת באכילת תרומה. אבל המשנה ממשיכה ואומרת, ואם לא ידעה מי שנעשה פצוע דקה וקוד שפחה, אותו אדם באמצע הנישואין שלו הוא נהיה פצוע דקה. כלומר, עד עכשיו הוא היה בריא, עכשיו הוא נהיה פצוע דקה, והוא מהנקודה הזאת הלאה, הוא עוד לא בא על אשתו, זה הכוונה, ואם לא ידעה, מלשון המקרא, ואדם ידע את חווה אשתו, אם הוא לא בא אליה מהנקודה שהוא הפך להיות פצוע דקה, הרי אלו יאכלו. הנשים האלו יכולות לאכול, כי עד שהוא יבוא אליה, היא עדיין לא נתחללה. עכשיו אנחנו רוצים להתמקד בנקודה הזאת, שהיא בעצם ממתינה לביאה פסולה. כלומר, הוא נהיה עכשיו צוע דקה, הם זוג נשוי, והיא, מה שנקרא בלשון הגמרא, משתמרת לביאה פסולה. למרות כך, המשנה קובעת שהיא יכולה לאכול בתרומה, היא עוד לא נתחללה, היא עוד לא בא אלא מי שנעשה פצוע דקה. עכשיו הגמרא. הגמרא מצטט מהמשנה פצוע דקה, ושם כתוב שהן לא יאכלו בתרומה, ואם לא ידעה מי שנעשה פצוע דקה, וקוד שפחה הרי אלו יאכלו. שואל הגמרא, מן תנא, מי התנא שעומד מאחורי משנתנו שסובר כזה דבר, משתמרת לביאה פסולה דורייתא אכלה, כאילו משתמרת, היא ממתינה כביכול לביאה מצד בעלה, והביאה הזאת היא ביאה שאסור מדורייתא, פצוע דקה נפסל מלהיות בקהל, ובכל זאת, למרות שהיא ממתינה לביאה פסולה דורייתא, היא עדיין אוכלת בתרומה. זה לא, העובדה הזאת שהיא משתמרת לביאה פסולה לא פוסל אותה מאכילת תרומה. מי התנא שסובר כך? אז יש כאן שתי תשובות. אחד, אמר רב אלעזר במחלוקת שנייה, השיטה הזאת או העמדה של המשנה שלנו שעדיין ראויה לאכול בתרומה שנוי במחלוקת, ורב אלעזר ורבי שמעון היא עכשיו רשי מצטט ודווקא מזכיר לנו העבר, כי למדנו את זה. רשי במחלוקת שנויה בפרק הבא לבימתו דף נון וב, אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט מן האירוסין, כבר מן האירוסין לא יאכלו בתרומה. אירוסין זה שלב קדם ביה, אבל ברגע שכהן גדול מארס אלמנה או כהן הדיוט מארס גרושה, לא יאכלו בתרומה. רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירים. ומה בעצם הם אומרים? הכהן אירס גרושה, אז איך נתאר אותה? היא משתמרת לביאה פסולה דורייתא, אבל רבי אלעזר ושמעון אומרים שהיא כשרה לאכול בתרומה. אז האמורה פה, האמורה רבי אלעזר אומר שתנא שיסבור משתמר ביאה פסולה דורייתא אוכלת, זה שנוי במחלוקת, והמקילים שם הם יהיו אלו שעומדים מאחורי משנתנו, וזה רב לזר, התנא, רב לזר ורבי שמעון. הגמרא ממשיכה, רבי יוחנן אמר אפילו תימה, המשנה שלנו רבי מאיר, שרבי מאיר החמיר שם בציטוט שהביא רשי, שאלמנה לכהן גדול מן האירוסין היא אסורה בתרומה. וכאן רבי מאיר לא יגיד אסורה בתרומה, כי שאני הכה, המקרה שלנו כאן במשנה השונה, שכבר אכלה. על מה מדובר פה? על אישה שניסית בהכשר לאותו גבר, והוא היה כהן, והיא אכלה בגינו, בזכותו, כהן מכיל את אשתו, זה בסדר, ועם הזמן הוא הפך להיות פסוע דקה, ועד שהוא יבוא עליה היא עדיין כשרה. רבי יוחנן אומר משנתנו הוא יכול להיות גם לפי רבי מאיר שיחמיר שם, למה כאן רבי מאיר יקל שכבר אכלה? היא אכלה בזכותו, בזכות הכהן הבעל שלה, לפני שהוא נהיה פסוע דקה. אז זה ש היא כבר אכלה באתר, לא מפתיע שהיא יכולה להמשיך לאכול עכשיו אחרי שהוא נעשה פצוע דקה ועוד לא בא אליה. ורב אלעזר האמורה שלא אמר כרבי יוחנן, רב אלעזר פה מספר אחד, הוא אומר שההתר של משנתנו הוא רק עלי בדרבזר ובשימון התנאים ולא כמו רבי מאיר, אבל זה מגיב, שכבר אכלה, לא אמרינן, הסברה הזאת כסברה לעתיר, הוא לא סברה, תהי לא תימה אחי, שאם אתה לא תדחה את הסברה הזאת, אלא תאמץ את הסברה, תהיינו, שכבר אכלה, אז מה יצא מזה? בת ישראל שניסית לכהן, ומת בעלה, ובעלה שהוא היה כהן ואין להם ילדים, בואו נוסיף את הפרט הזה. עכשיו יש לנו בת ישראל שהייתה אוכלת בזכות בעלה, אבל הוא מת, תאכל שכבר אכלה? תגיד שהיא תמשיך לאכול בתרומה בגלל שהיא כבר אכלה? ודאי שלא. אז רואים שהסברה הזאת שכבר אכלה לא תופס. רבי יוחנן שכן אימץ את הסברה הזאת, אז מה לגבי הקושיה של רבי אלעזר? חתם פקע קנייני, הקשר בין הכהן ואשתו נפקע, ולכן בת ישראל שנישאת לכהן והוא מת ואין זרע, אין ילדים, אני יכול להבין שהיא לא אוכלת. אז מה אם כבר אכלה? פקע קנייני, הוא מת. אחה, אצלנו במשנה שאותו בעל כהן נהיה פצוע דקה, לא פקע קנייני, הם עדיין נשואים. זה שהוא הפך להיות פצוע דקה זה לא מפר או מבטל את הקשר ביניהם, הקניין שביניהם, איש ואישה. איזו פצועה? תנו רבלן. כלומר, מתעסקת עכשיו בתיאורים על המקרים שהוזכרו במשנה. אז מה זה, איזו פצוע דקה? תנו רבלן. איזו פצוע דקה? כל שנפצעו ביצים שלו, ואפילו אחת מהם, ואפילו נקבו, ואפילו נימוקו, ואפילו חסרו. אמר רבי שמע בנו של רבי יוחד מבוקה, שמעתי מפי חכמים בקרן ביבנה, כל שאין לו אלא ביצה אחת. אנחנו נדלג על השואה בסוגריים, כי הלשון בתוך הסוגריים צריך תיקון. עוד מעט נחזור. אז כל שאין לו אלא ביצה אחת, הרי הוא כסריס חמה וקשר. רש"י בשורה האחרונה, כסריס חמה וקשר, זה לא עשרה תורה אלא פצועה ודח וחרות. סריס חמה זה מצב שבא מחמת חולי. אנחנו חוזרים לקרוא את מה שדילגנו. מובא בשם החכמים בכרם ביבנה, מקום שהיה מושב זקנים, כלומר ישיבה שהיה מסודר שורות שורות, ולכן הוא מזכיר כרם. מה נאמר שם? כל שאין לו אלא ביצה אחת, אינו אלא, אנחנו קוראים בתוך הסוגריים, אינו אלא סריס חמה וקשר. סריס חמה סר כדאיתך. עכשיו, מה התמיהה? רש"י, סריס חמה סר כדאיתך, הסריס חמה בידי שמיים, מחמת חולי, והי לאו חולי הוא, אותו עם ביצה אחת. הוא לא חולה, זה לא תופעה שבאה בגלל חולי. אז איך נבין את הברייתא? אלא הרי הוא כסריס חמה וקשר. התורה אינה אוסרת אלא דבר שבא בגלל איזושהי, נקרא לזה, מכה. זה הכוונה שלא עשה תורה אלא פצועה ודח וקרות. כאן המקום למסור מודעה שאנחנו מדי פעם במסגרת מפת התלמוד רגילים להזכיר. אנחנו במסגרת השורים שלנו לא נוגעים כי הוא זה בתחום של הלכה למעשה, וכאן אנחנו בתחום, הייתי אומר, מאוד רגיש, כי אנחנו מדברים על פסולי קהל, ופה ושם יש אנשים ש נפגעו פיזית באותו אזור בגוף, ויש לזה השלכות או לכאן או לכאן. וחשוב להדגיש שאנחנו לומדים גמרא עם פירוש רש"י ברובד פשטני, מאוד פשוט, והתחום של הלכה למעשה דורש הרבה העמקה וידע רחב, ובפרט בספרים של הראשונים והפוסקים, כדי להגיע למסקנות מעשיות. אין בכוונתנו לנגוע בתחום הזה כי הוא זה במסגרת השיעורים האלו. אנחנו נמשיך בגמרא עם שאלה. וניקב לא מוליד. אנחנו מבינים שהתופעות האלו שהתורה אוסרת ביאתם לקהל, זה קשור לכך שהם אינם בני הולדה. ומוזכר בפצוע דקה שאפילו אם ניקב שם, הוא מוגדר כפצוע דקה וממילא אינו מוליד. אז על זה הגמרא שואלת, וניקב לא מוליד, והוא גברא דסלק לדקלה, הוא עלה לעד דקל, וידוע שעד דקל יש לו קוצים וגם עלים חדים, ואומר הגמרא, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', וחרזי סילבה בביצים, רש"י כותב, נקבו קוץ בביצים, וממשיך הגמרא, ונפק מיני כחוט דמוגלה, ואוליד, הוא נפצע שם, ניקב שם, יצא את הנוזלים האלו, ורש"י כותב שכבת זרע, ורש"י בדיבור מתחיל כחוט דמוגלה, כותב כמין לך, ואפילו אחי הוליד בתר אחרי הפציעה הזאת, הבן אדם כן הוליד. הגמרא אומרת, השלח שמואל לקמי דרב ואמר לי, צא וחזור על בניו מעין אין. אתה אומר שהוא הוליד, כלומר אדם הזה היה נשוי ואשתו הרתה והולידה עם בעלה, אינני ערב לכך. כך התגובה של הגמרא, אז אלא תבדוק טוב טוב מעין הבנים האם, כלומר האמא שלהם זנתה ולא הרתה דרך בעלה הפצוע, כי כפי שאמרנו, אם ניקב בביצים, אז זה מסוגע, זה הופך אותו להיות פצוע דקה. אמר רב יהודה המשמואל, פצוע דקה בידי שמיים כשר. רש"י כותב, בידי שמיים הידי רעמים וברד, או ממאי אם הוא נולד כך, אז הוא קשה לבוא בקהל. אמר רבה, היינו דקרינן פצוע ולא הפצוע. שוב פעם רש"י בדיבור המתחיל, אי הווה כתיב הפצוע, הווה משמע הפצוע מעיקרו, כגון ממאימו, וזה לא מה שכתוב, אלא כתוב פצוע, זה משמע שלא מההתחלה מעיקרו, אלא קרה לו משהו, איזו מכה שהפך אותו להיות כזה פצוע דקה. ממשיך הגמרא במתניתא תנא, נאמר לא יבוא פצועה, ונאמר לא יבוא ממזר. מה להלן, כמו ממזרות בידי אדם, זה לא בא מעצמו, זה זוג שהם אסורים לבוא זה בזה, ועברו ובאו על זה על זה, כמו אח בא על אחותו, זה בידי אדם, אותו ילד. אף כאן, גם כשמדובר בפצוע דקה, בידי אדם. אמר רבה, פצועה בכולן. כדאי לנו לציין רש"י בעמוד א', שתי שורות מסוף הקצרות, שלוש שורות מסוף הקצרות, נפצעו כמו פצע, מכת חרב וסכין. הגמרא כאן, אמר רבה, פצועה בכולן, פצוע דקה, זה אומר פצוע בכולן, דח בכולן, קרות בכולן, והגמרא מפרטת, פצועה בכולן, בין שנפצע אגיד, בין שנפצעו ביצים, בין שנפצעו חוטי ביצים, כל האפשרות האלו הופכים את הבן אדם להיות פצוע דקה. דח בכולן, בין שנדח אגיד, בין שנדחו ביצים, בין שנדחו חוטי ביצים. קרות בכולן, בין שנחרט אגיד, בין שנחרטו ביצים, בין שנחרטו חוטי ביצים. רש"י כותב בשורה שנייה בקצרות בכולן, ביצים וגיד וחוטי ביצים, שהביצים תלויים בהן בתוך הכיס. ממשיך הגמרא, ולפני כן רק נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, מניין דפצועה דרכה קוד שפחה הינו באותו מקום. אמר להוא מרבנן לרבה, ממשיך הגמרא, ממי דהי פצוע דקה באותו מקום? לא בא בעבר בעבר המין של הזכר. מי אומר שזה זה שם? אמא מראשו, אולי פצוע דקה זה פצע בראש הבן אדם. אמר לי, מדלו מנבי דורות, שמע מינה באותו מקום. רשי מסביר, מדלו מנה בי דורות, שמע מינה, מדלו כתיבה בי, עד דור שלישי או עשירי, כמו שנאמר בממזר והמוני ומואבי ומצרי, שם הוזכר מספר דורות. שמע מינה, וכאן אצל פצוע כלו מוזכר עניין של דורות, שמע מינה משום דלב בר אולודי הוא. אז זה קשור לאותו מקום ולא לראש. אנחנו נחזור לגמרא. ודיל מהי דלו מנה באו דורות, דאי הוא הוא דעשו ברי ובר ברי כשר. אולי זה שלא, שאין מניין דורות, כמו אצל ממזר כתוב עד דור עשירי, שכולם עשורים. פה בפצוע דקה זה לא קשור לאותו עבר של הולדה של הזכר, זה יכול להיות הראש, וזה שלא כתוב בו דורות זה לא עניין שהוא לא מוליד, ההפך, רק הוא אסור והבנים שלו מותרים. אז איפה יש הוכחה שפצוע דקה הוא באותו מקום? הגמרא עונה, דומיה דקות שפחה. מה קוד שפחה באותו מקום? בעבר ההולדה של הזכר. אף היי, הפצוע דקה גם כן נמי באותו מקום. שורת רבה, הוא קוד שפחה שמהווה הבסיס לשפוך אור על פצוע דקה, אבל מניין לנו, וגם בי הקוד שפחה עצמו, קוד שפחה גופי, ממי באותו מקום הוא, אימא מהשפתיים ששופך רוק. הגמרא עונה תשובה לשונית, שופחה קוט שופחה כתיב במקום ששופך, פיו אינו שופך אלא כשמדבר ברוק הוא זורק למרחק. שואלת רמה, ואימא מחותמו, אולי קוד שפחה זה מחותמו, ששם יש נוזלים שיוצאים. הגמרא דוחה, מי כתיב קוד בשפוך? קוד שפחה כתיב מי שעל ידי קריטה שופך, שלא על ידי קריטה אינו שופך. המילה שופך הוא כמו שוטט, אבל אם לא נחרט אינו שופך אלא מקלח. לפוקהי זה למעט את האף ואת חותמו, דאידי ואידי שופך הוא קודם ואחר הקריטה שופך. אז נחזור עוד פעם, מזה שהפציעה הזאת נקראת קרות שופחה, אנחנו מסבירים שבגלל הקריטה הוא שופך, הוא שוטט, אבל אם לא היה הקריטה הוא היה הנוזל שיוצא משם, הוא מקלח, זורם, וזה שונה מהאף, שאצל האף בין אם לפני שהוא נחתך בין אחרי שהוא נחתך הוא שופך, הוא שוטט. במתניתא תנא נאמר לא יבוא פצוע דקה, ונאמר לא יבוא ממזר. מה להלן באותו מקום? אצל ממזרות זה עניין של הולדה, אף כאן כשמדובר בפצוע דקה באותו מקום, גם במקום הולדה ולא הראש. ניקב למטה מאתרה שכנגדו למעלה מאתרה, רשי, ניקב למטה מאתרה בסוף הגיד כלפי קרקע, והולך הנקב בלחסון ויוצא כנגדו למעלה מן האתרה כלפי הגוף. זה תיאור מציאות. ממשיך הגמרא, סבר רבי חייא בר אבא לאחשורי. נכון, הזכרנו מקודם שניקב הוא פוסל, אבל ניקב כזה רבי חייא סובר חושב יש להכשיר אותו. אמר לי רבי אסי, האחי אמר רבי שמעון לוי, אתרה כלשהי מעכבת. עכשיו אנחנו נלמד רשי על השורות האחרונות. רשי כותב למעלה לאחשוי, זה מה שהבחיר באבא רצה להכשיר אותו, להועיל, ואין שני ראשי הנקב למעלה מאתרה, לכל למטה מאתרה בשר בעל מהו, כדי קטנים הדתינים נשתער מן אתרה מלא אחות כשר, למרות שנחרט מה שלמטה משם כשר. אתרה, מה זה? שורה גבוהה המקפת סביבות הגיד. בדף עין עמוד א' רשי יורחיב טיפה יותר, הוא שם אמר אתרה שורת בשר המקפת במקום המילה בגובה ושופע ויורד עד סופה. רשי הבא כלשהו, כאן רבי אסי דחה את רבי חייא בר אבא, כלשהו כיוון שהנקב עובר דרך על פני כל האתרה, אפילו ניקב כלשהו מעכבת תולדתו ופסול. חזרה לגמרא, ואם נשתייר מאתרה, וזה היה במשנה בדף עין עמוד א', אפילו כחוט השערה כשר. נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו גיד שנחרט ונשתייר מהאתרה אפילו כחוט השערה כשר. עכשיו הגמרא, ואם נשתייר מאתרה אפילו כחוט השערה כשר, זה ציטוט המשנה בדף עין עמוד א'. יתב רבינה וכמבאי עלי מלוא החוט, המשנה דיברה על כך שנשאר מאתרה כחוט השערה, אותו מלוא החוט שאמרו, על פני כולה או על פני רובה. אמר לי רבה תוספה לרבינה, מלוא החוט על פני רובה וכלפי רשע. אנחנו נסתכל ברשי למעלה מכאן, וכלפי ראשה, מה זה ראשה? לצד גופו נשתייר מלוא השער, כמו חוט השיער, זה הכוון למלוא השיער, על פני רוב היקפה. אבל אם נחתכה כלפי הגוף ונשתייר מלוא החוט מן האתרה על פני היקף כל הגיד בצידה כלפי קרקע, פסול. חזרה לגמרא, פס כפול מופיע כעת, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, רב הונה רב חיסטה, הם הודגשו אצלנו, חולקים בעניין גיד כקולמוס כמרזב. הגמרא, אמר רב הונה, כקולמוס, רשי כותב כחיתוך קולמוס, שמחתכין את חודו בלחסון לכתוב בה, עם הקולמוס. עכשיו זה מה שקרה בגיד. זה תסריט אחד, ואם קרה כזה דבר, רב הון אומר כשרה. כמרזף פסולה. מה זה מרזף? כמרזף שנחקק כסילון. ויש לו דפנות משני צדדים, והחקק באמצע. כאילו ניסו לחקוק את, או חקקו את הגיד באמצע כמין צינור, כמו בואו נדמיין לעצמנו צינור שחתכו אותו לחצאים. יש את המרזבים האלו בשפת גגות, אז הם כמו צינור שנחתך לחצי. אז אם זו צורת הגיד, רב הונא אומר האדם פסול. למה? אז מה ההבדל בין כקומוס לכמרזב? הוא מסביר עכשיו בגמרא, היי שליט באווירה, והשליטת האוויר גורמת לכך שהזרע שיצא הוא מתקרר ולא יכול להפרות. זה לגבי כמרזב. והי לא שליט באווירה, אם זה כקומוס עדיין המערכת סגור, רק שהוא נהיה מחודד כמו שתיארנו מקודם. רשי כותב, כמרזב שליט באווירה, הרוח נכנס לתוך התפנות ומתקרר אגיד לתוכו, ואין הזרע מתבשל. כקומוס לא שליט אווירה בתוך האגיד, ומתבשל הזרע בחימום כלכתו. אז עד עכשיו שמענו עמדת רב הונא. נמשיך בגמרא. ורב חיסד אמר, הוא יגיד את ההפך, כמרזב כשרה, כקומוס פסולה. למה? היי גריד והי לא גריד. רשי, היי גריד כמרזב גריד, שכפת זרע מן הגוף בשעת תשמיש ומזריע, שהרי לא נחסר הגיד מעוביו, רק הפנים נחקק, אבל עובי הגיד נשאר ונוגע בצידי הרחם. אנחנו מתארים מה שקורה בשעת התשמיש, ומתחמים ומתחמם ומוציא ויורה כחץ. הזרע יצא בכוח ובכך מוליד. והי לא גריד כקולמוס, ממשיך רשי, על ידי שנחסר עוביו. אנחנו תיארנו את זה, את הקומוס למעלה ברשי, אומר כחיתוך קומוס שמחתכים את חודו בלחסון, אז אתה מאבד מהעובי של הגיד בצורה כזאת. אז זה מה שאומר רשי כאן, שעל ידי שנחסה עוביו ואינו נוגע בכותלי הרחם, הוא נהיה דק כזה, צער כזה, אין מתחמם כל כך ואין נמשך מתוך הגוף בקילוח, אלא שוטט, וזה לא בר הולדה. הזרע במצב כזה שלא יוצא בכוח, בקילוח, אלא שוטט. חזרה לגמרא. אמר רבה, כבתי דרב הונא מסתברא, היי לא שליט באווירה, זה כקומוס ולכן כשר, והי הכמרזב שליט באווירה. משום גרידותה, ואם תשאלו בכל זאת, הרב חיסדא הסביר שכקומוס יהיה חסר בגרידה, גריד, הגמרא עונה, לא, זה לא בעיה. כך רבה יסביר, זה לא בעיה, מידי דהבי הברזה דחביתה. רשי, מידי דהבי הברזה דחביתה, שקצר ודק מלפניו ואינו נוגע בכותלי נקב החבית בפניו, קשוך תוכבו ובא עד עוביו נוגע. כך אף אגב שאין ראש הגיד נוגע מפניו, כאילו אמרנו שהוא שם כקומוס, הוא דק שם, מתחמם הוא בכל זאת מחמת נגיעת אחוריו. ויש לנו ציור עם חבית והברזה דחביתה, ואני חושב שכולם יכולים לדמיין ולהבין למה רבא מסביר שגם אם הוא נעשה כקולמוס, זה לא יהיה חסר הגריד שהיה שיקול שהזכרנו מקודם. אמר לי רבינה למרימה, הכי הממוזות למשמי דרב פאפה, הלכתה בין כקולמוס בין כמרזב שרה, מי הוא? מבעי עלי, אבל שאלה עדיין קיים, למטה מהתרה או למעלה? הגמרה עונה, פשיטה דה למעלה מהתרה. דיסה גדיתך למטה מהתרה, אפילו נחרט הגיד נמי, הוא קשר. רק נבהיר שמה שהגמרא כאילו שואלת, אני אומר כאילו, תבינו בהמשך למה אוספת את המילה הזאת, למטה מעטה או למעלה, הכוונה לחיתוכים האלו שהם כמין מרזב, כמין קולמוס, באיזו נקודה, באיזו רמה, באיזו שלב של הגיד קרה. אז הוא עונה פשיטה דלמעלה מהתרה, החיתוכים האלו הם נעשו אפילו למעלה מהתרה. דהי סג דייתך למטה מהתרה, אפילו נפרט הגיד נעמי, גם אם הכל למטה מהתרה נחתך לגמרי, כאילו הורידו אותו לגמרי, הוא קשר. לכן התיאורים האלו כמרזב או כקומוס זה אפילו למעלה מהתרה. התשובה הזאת הייתה כל כך ברור למה בכלל רבינה, למה רבינה בכלל העלה את זה כשאלה. ורבינה לשיבושי למרימה הוא דבאי, הוא רצה לבחון אותו. רש"י אומר לשיבושי למרימה, לידע אם מחודד הוא להשיב על שאלתו. ההוא עובדה כמרזב דווה במטה מחסיה, שפי מור ברב אשי כקומוס, הוא חתך אותו והפך את הגיד מצורת מרזב למין כקולמוס, ואחשרי זה כמו רבונה, ש דווקא רבונה פסל כמין מרזב, ולכן היה נחוץ למור ברבשי להפוך אותו כמין קולמוס, כי זה מה שרבונה הכשיר. כמובן שהגישה הזאת היא שונה מהגישה שראינו מקודם, מה שנאמר משמי דרב פאפה, שבין בקומוס כקומוס בין כמרזב כשרה. כאן ההקפדה שרב מור ברבשי היה שונה, דהיינו לשנות, להפוך את הגיד שהיה כמרזב, והוא שפי שפשף אותו, עשה מין ניתוח והפך אותו להיות כקומוס, ואז היה כשר. זה מובא ברש"י שהפעולה שלו היה כרב הונה. ההוא עובדה דהווה בפרובדיטה הסתתם גופתה דשכפת זרע, גופתה כמו זה הצינור של השכפת זרע, ואותו צינור נסתם ואפיק במקום קטנים, והשכבת זרע אצל אותו איש יצא באותו צינור שיוצא שם המי רגליים, הקטנים זה המי רגליים. סבר רב ביבי ברבי להחשו, היה לו כיוון חשיבה שאומר בסדר, הוא קשר. אמר רב פאפי, רב פאפי הגיב לרב ביבי והוא אומר, משום דעתיתו, אנחנו ממשיכים לדף עין וו. ממולי, אמריתו מילי מוליתה. זה ביטוי, יכול להיות לפי הסברים מסוימים הוא אפילו עוקצני. רשי אומר ממולי, ממשפחה אומללה, מבית אלי. אני אומר פרק כמה דרוש השנה, אבא ורבא מדבית אלי קעתו. ידוע שבית אלי, אלי כהן גדול, הצאצאים שלו קיבלו כללה שהם לא יחיו למעלה משנות הנערות, למעלה מ-18. ולכן אביי ורבא שבאו מבית אלי והאריכו ימים מעבר לגיל הנערות, הגמרא בראש השנה אומר כי הם עסקו בתורה ובמצוות. אז אחרי שרב בייבא באבאי אמר את דברו, אז שמענו את רב פאפי עוקץ אותו ואומר, מאחר שאתה בא ממשפחה אומללה אתה אומר דברים אומללים. למה? במקומה מבשלה, הזרע מוליד כשיוצא במקום שלה. רש"י כותב מבשלה, מתבשל שכבת זרע ונגמר להוליד ולעשות פרי. אבל שלא במקומה, כמו התיאור של אותו גוף דשיף הזה שנסתם והשיב הזה עכשיו יצא במקום שאינו מקומו, יצא במקום הרי רגליים, יש בתוך הגוף הזכר שני צינורים, יש או כקליפת השום שמפריד ביניהם, אבל העובדה היא שהזרע יצא שלא במקומה וממילא הוא לא מוליד, והבן אדם הזה נפסל מלבוא בקהל. אמר רב יהודה משמואל, ניקב ונסתם. רש"י כותב ניקב, נקב קטן שנסתם בכלשהו ואין ניכר, או אם גדול כל כך שאם נקרי האיש הזה נקרע ומרחיב הנקב, מחמת דוחק הזרע שמתאסף, פסול. שוב פעם נזכיר, ראינו שאחד מהתיאורים של צורה דקה זה ניקב. אז כאן הגמרא מתארת ניקב ונסתם. ממשיך הגמרא בשורה שלישית מלמעלה, כל שאילו נקרי, לשון קרי, שהקרי מתאסף שם ועומד לצאת, ועקב דוחק הקרי גורם ונקרע, ואותו נקב נקרע, זאת אומרת הסתימה לא עמדה בפני לחץ הקרי, פסול. ואי לאו, אם הוא לא נקרא, כשר. הווי בא, לשון, הווי זה לשון כמו הוויות אביי ורבא. הווי לשון שאלה, או קושיה. הווי בא רבא, איך? אי למה למטה מאתרה, שאותו נקב נמצא שם, אפילו נחרט נמי, גם אם כל הבשר נחרט לגמרי, שלא נדבר על נקב, הוא קשר, אלא באתרה עצמה. הנקב שעליו דובר הוא באתרה עצמה. פרשי דיבור המתחיל בשורה השנייה בקצות, היכה אי למה למטה מאתרה תהו בראש הגיד. אז הגמרא דחתה המקרה של למטה מאתרה, אז הוא למעלה מאתרה לקה לא עוקמי, לא, אין להעמיד את הדיון בעניין הניקב ונסתם וההבחנה דרך אם נקרי ונקרא, אין להעמיד אותו למעלה מהתרה, למה? דהתם, למעלה מהתרה, ודאי לא מקרה. הנקב לא יקרה, הסתימה לא יקרה. שאין הזרע דוחה ומתאסף, אלא עצר נקב יציאתו. ולכן, הגמרא, רבה העמיד את זה באתרה עצמה. שמה קיים התסריט הזה שניקב ונסתה. ממשיך הגמרא, איתמר נמי, כמו רבה, אמר רב מרי בר מר, אמר מורפו המשמועיל, ניקב באתרה עצמה ונסתם, כל שילו נקרי ונקרא פסול, ואילהב כשר. שלח לרבה ברי דרבה לרב יוסף, ילמדנו רבנו, היכי עבדינן, רשי כותב, היכי עבדינן, כי עתי לקמן, כשיבוא בפנינו מקרה שצריך הוראה לאורו, איך היא מיתינן לי לידי קרי דלכסי אי מקרא למבדקי ולהכשורי? איך נפעל כדי לבדוק את העניין, אותו אדם שיבוא בפנינו עם הנקב שנסתם? אז אנחנו נראה גישות. בואו נגיד אני לדעתי מה שעומד מאחורי השאלה הזאת, הבעיה של איסור הוצאת שפעת זרע לבטלה, ובפרט על ידי נגיעה באופן ישיר באותו מקום. עיין מסכת נידה דף י"ג על חומרת העניין. אז לכן נראה לי הוא בא עם שאלתו, אז איך נפעל כדי, כאילו מצד שני יש אדם שספק כשר לבוא בקהל, אז מה עושים כדי לבדוק אותו? והבדיקה או הבחינה הוא על ידי כך שהוא נקרי, שהוא בא על ידי קרי. נמשיך בגמרא. אמר לי רב יוסף, עונה, מיתינן, אנחנו מביאים, נעמה חמימה דסרי, לחם סעורים חם, ומנחינן לי אבי פוקרי, ומניחים את הלחם על נקב בית הראי. ומיקרי, הימצאות לחם חם באותו אזור שבגוף יגרום לכך שהבן אדם יבוא לידי קרי וחזינה לי, ואז אנחנו בודקים האם הסתימה נשארה בכל זאת או לא. אמר אביי, אתו כולי אלמה יעקב אבינו אביי דכתיב בי כוחי וראש וראשית עוני, שלא ראה קרי מימיו. בלידת ראובן, זה הפעם הראשונה שיעקב אבינו הוציא קרי מגופו. מה עומד מאחורי התמיהה או השאלה הזאת? אומר רשי, ראשית עוני, היא הייתה טיפת קרי שיצא ממנו ראשון, שלא ראה קרי מימיו. כלומר, דמה צריכת לכולי היי, הרי אדם שבקושי מוציא קרי, אז צריכים פטנט כזה חזק להביא לחם חם ולהניח את זה באותו מקום בבית פוקרי, אותו נקב בית הראי. זה אמצעי שמתאים לאדם שבקושי רב מוציא זרע מגופו. אז זה השאלה של אביי לרב יוסף, למה אתה מביא כזה פטנט כבד? אלא אמר אביי, מעבירינן כמי בגדי צבעונים, רשי אומר של אישה, והוא מהעיר באישה וניקרי. הגמרא במסכת עבודה זרה מתייחסת לתופעה הזאת. אז זה מה שאביי מציע. כדי להביא את אדם לידי קרי, מספיק להביא בגדי צבעונים של אישה, ואותו גבר יערער בה. אז עכשיו על זה מתקיף רבה. אמר רבה, אתו כולי אלמי ברזילי הגלעדי הוא. ברזילי הגלעדי, על פי הגמרא במסכת שבת, ורשי מצטט את הגמרא, הוא היה שטוף בזימה, ולכן קפצה עליו זקנה. הפטנט שאביי הזכיר, זה מתאים לאדם שהוא שקוע בהרהורי עבירה, ואז גם בקלות יבוא, בקלות כזה, שרק על ידי עברת בגדי צבעונים כבר זה מזיז את הבן אדם. רב אומר, אבל אצל אנשים רגילים שהם לא כמו ברזילי הגילי שעדו בזימה, זה לא יעבוד. אלא מחברת יותר נראה כדשנין מעיקר עלה, כמו שתרצנו מקודם, כמו שרב יוסף הזכיר איך להביא אדם לידי קרי, כדי שנבדוק את אותו, את קשרותו לבוא בקהל. עד כאן שיעורנו להיום.